פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית. שלום וברוכים הבאים לפלוס מינוס. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר. והיום את מי אנחנו מערכים?
היום אנחנו מערכים את פסח פרקוף, פרקוף, שמעבר להיותו יועץ עסקי, אתה יודע, אני התלבטתי מאוד את מי אני מביא על המשבצת של יועץ עסקי. מצד אחד יכלתי להביא את אותו מנטור שנמצא 20 שנה בתחום, ומצד שני יכלתי להביא את אותו אחד שהוא הכי פרקטי והכי מעשי. בסוף אמרתי, בסופו של דבר, בעל עסק, עיקר העיסוק שלו זה שיווק. אז אם אני רוצה יועץ עסקי, אני רוצה יועץ עסקי שלפני זה עסק לפחות עשור בעולם השיווק והפרסום. אתה עכשיו תציג את עצמך ותסביר לנו מי אתה ומה אתה, ואז שולם יגיד מה אנחנו הולכים לעשות בפרק הזה.
אוקיי, אז שמי פסח פרקוף, אני עוסק בייעוץ עסקי, שאני גם מעביר קורסים לניהול עסק, וגם מעביר תהליכי ליווי אחד לאחד. בנוסף, אני בעלים של חברת אוטומציה בשם 5O, ששם אנחנו בונים מערכות CRM, כל מה שקשור לעולם העסקי, בוטים, בוטים AI, כל מה שקשור לעולם הניהול העסקי, דרך מערכות טכנולוגיות. עכשיו, שנייה, מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל, ותכוון אותי טיפה יותר מה לספר, כי יש לי המון מה לומר.
אוקיי, אוטומציה זה נושא לפרק בפני עצמו.
לא נדבר על זה עכשיו, רק היה בשביל שיהיה קונטקסט.
בוא נדבר על מה אתה עושה כיועץ עסקי.
יפה, כיועץ עסקי, בגדול, יש הרבה מאוד חלקים לעסק, ומה שיותר מעניין בעולם העסקים זה שזה למידה אינסופית. זאת אומרת, אין שלב שיש, אתה יודע, מספיק, תמיד יש מה עוד ללמוד. זה עולם מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול, ובעצם אני מאפשר לבעלי עסקים להגיע למצב שיש להם תפיסה מספקת, כשאני מעביר קורסים ודברים כאלה, להבין את עולם העסקים בצורה מספקת, כדי שהביצועים שלהם בעסק יהיו טובים. זאת אומרת, בשביל לנהל עסק לא מספיק להיות טוב בדבר אחד. וזה אומר שאתה צריך לדעת גם מה המוצר שלך, מה התוכנית העסקית שלך, איך אתה עושה שיווק, באיזה ערוצים, איך עושים תהליכי מחירה, איך מנהלים עובדים, איך בונים תוכנית יעדים, ואיך מסתכלים עולם העסקים וכולי וכולי. זאת אומרת,
קיצור, אתה קולבויניק של עולם העסקים.
סוג של.
סוג של, למרות שאני לא אוהב את המילה קולבויניק, כי בסופו של דבר זה, וואו, כאילו, בדרך כלל אנשים תופסים קולבויניק עם מישהו שעושה הכל לטס.
נכון, מישהו עושה שמונצס, כן. אז לא עושה כל דבר מקצועי.
אז מסתבר שקולבויניק זה גם הגדרה של מישהו שצריך פשוט לגעת בהמון זוויות.
נכון.
אתה יודע לאן זה לוקח אותי? זה לוקח אותי בסוף, כי כל בעל משפחה, אני אומר את זה תמיד, בסוף צריך לדעת לנהל כאילו עסק. בסוף משפחה זה עסק.
נכון.
זה עסק משפחתי.
נכון.
אבל זה עסק. צריך לבנות את תקציב, צריך לבנות שיווק של בית לפעמים, הגדלת הכנסות, צמצום הוצאות, כמו כל עסק.
לא רק זה. שיווק זה בעיקר נכסים, התחייבויות.
בדיוק.
אתם מדברים רק על הפן הכלכלי.
המשפחתי, כלכלי.
הוא צריך לדעת גם כן להיות מספיק ידע בזוגיות.
נכון.
הוא צריך לדעת איך לטפל בחינוך הילדים.
נכון.
בסופו של דבר, בלי כל החלקים, המשפחה לא תעמוד על הרגליים. עכשיו, האם הבן אדם שעומד בראש המשפחה בהכרח יודע את כל הדברים האלה בצורה הכי טובה?
לא.
לא.
אבל הוא חייב ללמוד את זה.
אבל הוא חייב תפיסה בסיסית בכל אחד מהתחומים, ואז הוא מביא את החוזקות שלו שאיתם הוא מקדם את זה במקסימום.
אז בוא נצא לך דוגמה, בסדר? כי אני יושב הרבה משפחות, וקורה כאלה דברים שמשפחה יושבת ויושבים על הגדלת הכנסות, ואז מישהו מגיע לכם איזה רעיון בומבסטי, בא לאישה, לא משנה כרגע, בוא נפתח עסק, ואז אני שנייה מנסה להנחית את הסיפור הזה כעסק. כרוך בזה, הוצאות אינסופיות, וצריך להיות בנויים גם מנטלי להיות בעל עסק. ואנשים חושבים שהזוהר נמצא בעולם העסקים, ואני מנסה לשאול אותך שנייה, הזוהר נמצא שם?
אז וואו, זה עולם העסקים, כשאומרים לפתוח עסק, כמעט כל אחד שהוא שומע לפתוח עסק, שומע משהו אחר. כי הכוונה, קודם כל, מה זה עסק?
מה זה עסק?
יפה. עכשיו, יש אנשים שלדוגמה הם פותחים עסק שהוא פשוט. יש עסקים פשוטים, לא כל העסקים הם נורא מורכבים. לדוגמה, מישהו שמחליט סוף שבוע לאפות בבית שלו כמה עוגות, למכור את זה בשטיבלך. זה גם עסק לכל דבר ועניין. מצד שני, הסיכונים פה הם יחסית נמוכים, ואין פה הוצאות גדולות, לא מורכב מדי. מישהו שהוא נותן שירות, הוא לומד איזשהו מקצוע ונותן בו שירות. הוא כן צריך למנות על היומן, אבל מאידך הוא לא מוציא גם כספים גבוהים, והוא לא,
כמו המקצוע שלנו, למשל, מלווים כלכלי משפחות, זה נותן שירות, שאין לנו כמעט הוצאות, אם אנחנו לא מקימים איזשהו פלטפורמות מטורפות, נותן שירות, יושב
משפחה. עד שאתה מייצר פודקאסט.
עד שאתה מייצר פודקאסט, בדיוק. אבל תחשוב על זה, כל נותן שירות, כמעט ואין לו מלאי, אין לו את ההוצאות הזה, יש לו שיווק, יש לו פגישה, על כל פגישה מקבל כסף.
נכון. מצד שני, אני ממליץ לאנשים בדרך כלל, אם אתה פותח עסק כנותן שירות, לא ישר לקפוץ יום שלם של עיסוק בזה, כי לוקח זמן למלות היומיים.
אז, בדיוק, אז מה אתה ממליץ? נניח יש אברך, יש לו רעיון טוב. איך היית ממליץ לו להיכנס? הפסיעה הראשונה בעולם העסקים.
אני דווקא חושב שהדבר הראשון הוא משהו אחר. נו. כי אני מגיע מהעולם הפיננסי ולא מהעולם אוקיי, העסקי.
כן.
ואני יודע שבעולם ההשקעות, מה שחשוב זה פיזור סיכונים. אוקיי. אני חושב שכשמישהו הופך לנותן שירות, שבעצם כל מה שהוא הופך זה הוא המוצר, הוא השירות, הוא הכל. אוקיי. ואם הוא חלילה קיבל חום או משהו, תחשוב קריין שפתאום נהיה צרוד.
נכון.
הלך עליו כל העבודה.
נכון.
בן אדם חייב לדעת לייצר לעצמו נכסים דיגיטליים, לייצר מוצרים, לייצר... הפודקאסט שאנחנו עושים זה דוגמה קלאסית, אוקיי?
אבל אני חושב שיש שלב ב' בסוף כשבן אדם...
לא, אנחנו צריכים, כשאנחנו מפתחים את העסק בתכנון, בהתחלה, לנסות לייצר ליין של סוגי מוצרים, גם אם אנחנו נותני שירותים.
אתה שואל שאלה...
כמו שאתה יצרת קורסים.
אתה שואל שאלה מצוינת.
פסח, אתה דוגמה קלאסית. אתה יועץ עסקי,
נכון.
אבל יצרת קורסים שאתה מוכר באינטרנט, נכון?
נכון.
מחר חליל אתה לא מרגיש טוב, אתה עדיין יכול לעשות כסף? אני חושב שזה א' ב' של לעשות עסק.
אז אני אענה לך את זה, בסדר? כי בסופו של דבר, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים יש מחיר. ואחד הדברים שמדברים איתי הרבה גם כן, שערוץ השיווק המרכזי שלי שבו אני מתמחה זה סטטוס, וואטסאפ. וזה כלי, זה ערוץ שהוא נורא מסוכן. כי אתה תלוי בגוף שהוא נורא דרקוני, נורא...
מזה וואטסאפ.
כן, בדיוק השבוע חסמו לי את הוואטסאפ שלי, הרגשתי שהחרב עליי עולמי.
זה לא יאמן.
כן.
והרבה אנשים מדברים על זה שאסור שיהיה לך ערוץ שיווק אחד. אתה לא יכול שמישהו יום אחד יסגור לך את השלטר וישאיר אותך לבד. אתה חייב לימור להיות...
אגב, אני הרגשתי את זה על בשרי עם צוקרברג. בזמנו, כשהתחלתי את אחת מהחברות שהיו לי בחיים, השקעתי המון המון על פייסבוק, ברמה של המון כסף, המון משאבים.
יום אחד הוריד לך את השלטר.
יום אחד, מרק צוקרברג החליט שהחשיפה לפוסטים בדפים זה 3% מהעוקבים. בום. עכשיו, למזלי, לא במכוון, כל הזמן לחצתי על מי שעקב אחרי בפייסבוק, תירשמו לניוזלטר.
יפה.
היה לי דאטה של עשרות אלפי אנשים במייל.
יפה.
אז ביום שמרק צוקרברג הוריד את השלטר, העסק שלי לא קרס.
יפה.
אבל זה היה יכול מאוד לקרות, ובאופן ניסי ושמימי זה לא קרה לי.
יפה. אז אני הבנתי שאם אני מלכתחילה רץ ומנסה להיות גם מושיע בפייסבוק, גם בטיק טוק, גם ב... לא משנה מה, איפה, במקביל, אני לא אהיה טוב באף אחד מהם. כי אתה לא יכול להיות טוב בכל הערוצים. לכל ערוץ...
למה? עכשיו הפרק הזה שאנחנו מצלמים עכשיו. אני יכול לייצר רילסים ולשים את זה גם באינסטגרם, גם ביוטיוב וגם...
אני מעלה היום, טכנית, לא כי אני בונה על זה, הכל. יש לי אפילו בוט שמעלה לי ללינקדין, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק.
אז למה אתה אומר שאתה לא יכול להיות
בערוץ? בגלל שזה לא מביא לי אפילו עסקה אחת.
אני אגיד לך...
והוואטסאפ כן מביא לך?
בטח, מלא.
אני אגיד לך עוד...
למה? יש שפה שונה לכל פלטפורמה?
בהחלט. אני היום עושה את זה כהכנה ליום שאני אכנס לשם, אני לא באמת בונה על זה, ואני אסביר לך. כל פלטפורמה יש חוקי משחק, שאתה צריך להבין מי הם הציבור של העוקבים, איך עובדים איתם נכון, ואיך אתה גורם להם, איך אתה גורם להם בסופו של דבר להיות נאמנים אליך, וליצור אותך תהליכים שבעצם סוגרים עסקאות. אם אתה הופכת בהכל ביחד, אתה נכה. אז אני הבנתי שאני מתמקד רק בסטטוס, עם כל הסיכונים, אני מעדיף ללמוד להיות מאסטר בתחום אחד, ואחר כך להביא אנשים אחרים שיעזרו בדברים אחרים. מאידך, שנייה, דאגתי כל הזמן, גם כשאני בונה בוט של שמירת אנשי קשר, אני שומר עוד מספר נוסף. כולם, אני מכניס אותם לקבוצות. אני כן שם לעצמי גיבויים בתוך הפלטפורמה ככל הניתן. גם אם מחר פייסבוק יסגרו אותי, את הוואטסאפ שלי, אני מחוסה. אני יודע שיש לי את הדרכים להתמודד עם זה, אבל אני עדיין מבין שאם אני אנסה... הסיפור המפורסם עם הברווז. למה הברווז הולך בצורה מוזרה?
לא.
כי הוא גם שוחה, הוא גם אף וגם הולך. אז הוא בזה...
אבל זה בדיוק...
אני חד ברווז.
פסח זה בדיוק כמו שבאתי להגיד. כשפתחתי גם את השאלה בסוף...
אתה אומר שזה שאנחנו עושים עכשיו פודקאסט בתור יועצים כלכליים, אנחנו ברווזים?
לא, 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 אבל זה למה שאני אומר. בסוף צריך להתמקד. כשאתה בעל עסק, אתה רוצה להקים עסק, יש לך חלום של להקים עסק, זה קודם כל תתמקד. כשאתה מתמקד, אתה הופך להיות טוב, כשאתה טוב בזה, אתה יכול להתקדם הלאה.
אתה אומר להתחיל עם מוצר אחד בעצם.
זה לא רק...
זה בהרבה דברים.
לכל כלל, יש יוצא מן כלל, ואני אומר יותר מזה. בכל הקורס אני צועק הלוך ושוב, שוב ושוב ושוב, חזור ושוב יותר נכון, אין נכון או לא נכון, יש נכון עבורי. הבעיה בעולם
הזה... אנחנו רואים את זה בעיקר אצל המשפחות. אנשים שואלים אותי, מה השיטה שלך? תספר לי על השיטה שלך. ואני אגיד לו, תשמע, השיטה של משפחת לוי היא שיטה שונה לגמרי משפחת כהן, כי אם אני אשים את זה למשפחת כהן, זה לא יעבוד.
בדיוק.
האם נכון לקנות בקניות מרוכזות או קניות שזה?
יש אנשים שמולטי-טלנטים. בסופו של דבר, אחד השאלות שאני שאלתי את עצמי גם כן, כי אני אישית התחבטתי ושאלתי המון. אני בן אדם שאני אוטודידקט ואני לומד כל הזמן, ועברתי, אם אני אגיד לך כמה משרות וסגנונות עבודה ודברים שעברתי, אני יכול להביא לך פה רשימה. אני התנסיתי בכל כך הרבה דברים, ומצד אחד לא הייתי ממוקד, מצד שני פסח פרקוף נבנה על סמך כל הניסויים וטעיות שהוא עשה בדרך. אז רגע, מה יותר נכון? להתמקד או להתפזר? וגיליתי דבר אחד. א' כל, יש כוח עצום למיקוד. צריך לא לשכוח את זה אף פעם. יש את ה... אני זוכר את המשל ששמעתי מהמאמן העסקי שלי, שאני מספר אותו שוב ושוב, שהוא אמר, תאר לעצמך ששומע על קטסטרופה, משפחה שהגיעה למצב שהיא צריכה לגייס כסף בשביל טיפול ניתוח מיוחד שצריך לעשות בארצות הברית. המנתח הזה לוקח 200 אלף דולר, כל הקהילה מתגייסת, כולם מתגייסים בשביל להביא לו כסף. ולמה אף אחד לא שואל, רגע שנייה, הוא לוקח 200 אלף דולר, למה לא נוסעים להוריד אותו במחיר? למה את זה לוקחים כמובן מאליו ומגייסים את כל האנשים מסביב בשביל להביא לו כסף? אתה יודע למה? כי הוא לא רופא משפחה. אם היה רופא משפחה, אין סיכוי בעולם שהוא מקבל 200 אלף דולר על הניתוח הספציפי הזה. בגלל שהוא מומחה
לכליה
הזאת, והוא עשה כל כך הרבה ניתוחים, כשהוא מבקש את הסכום הזה, ויש לו ביקוש מכל העולם, כי כולם רוצים רק אותו, הוא יכול לדרוש 200 אלף דולר, ואתה לעולם לא תעז אפילו לבקש מן הנחה, כי אתה יודע שאם לא, יש לו עוד 10 שמחכים בתור.
אז אתה אומר, המיקוד הוא כן הדבר הכי חשוב.
עכשיו, מה המיקוד נותן לי? הוא נותן לי אפשרות להיות הרבה יותר טוב.
אתה לא מדבר על מיקוד, אתה מדבר על התמחות בתחום שאתה עוסק
בו. אבל זה גם מיקוד.
זה מגיע ממיקוד.
זה מיקוד.
איך נוצרים מומחים? על ידי מיקוד. על ידי זה שאתה אומר לכל הגוף לא, אני מומחה רק לשורש כף יד. עכשיו, מה מדהים יותר פה? ככל שאתה הופך להיות מומחה יותר טוב, ויש לך כל כך בניסיון בתחום הזה, א' כל הלקוחות מגיעים לך באופן עצמאי, כי הם שומעים, אתה מומחה לתחום הזה, אתה עובד יותר קל, כי אתה עושה את זה כל היום רק את זה, אתה לא עושה כל היום דברים אחרים, אתה לא לומד דברים חדשים, אתה מתמחה עוד ועוד בתחום שלך, ואתה מרוויח יותר כסף.
זה מתחבר לתחום משהו שיצירנו מקודם, שהוא מתעסק בזה, שהוא התעסק בזה, והיום אני גם מתעסק בזה, בתחום הפרסום, בידול.
נכון.
בדיוק. מיקוד זה בעולם של בעלי עסקים, בידול זה בעולם של פרסום. צריך לבדל את עצמך.
מצד
ש... אז לכן כשאתה רוצה בסוף להקים עסק, אני חושב שזה הדבר הראשון שאנחנו, המאזינים יכולים לקחת פה כטיפ, כצדה לדרך. כשאתה רוצה, חושב, להקים עסק, ואתה זה, תחפש במה שאתה טוב בו,
נכון.
ותתחיל להתמקד בו.
יותר מזה,
לפני מה שאתה טוב בו, מה שאתה אוהב.
לא רק מה שאתה אוהב, כי אוהב זה מאוד מאוד יפה, אבל יש פה קצת בלבול קטן, אני רוצה לדייק את זה, כי הרבה אנשים אומרים את זה, מי שפותח חנות נעליים לא בהכרח אוהב נעליים. נותן שירות, זה הרבה יותר קריטי.
אבל מי שאוהב לאפות?
מי שבעלים של קונדיטורה לא בהכרח חייב להיות שף קונדיטור.
אבל הוא אוהב לאהוב.
הוא חייב לדעת לאהוב לנהל, כי הוא שם בתפקיד מנהל, הוא לא בתפקיד בהכרח שף. יש לפעמים, זה קצת מבלבל, כי הרבה אנשים מבלבלים בין השניים. אם אתה נותן שירות, בהחלט מומלץ, עכשיו, בלי קשר, תמיד מומלץ לחזק חוזקות ולא לחזק חולשות. כי שם יש לך הרבה יותר כוח. עכשיו, שנייה, אבל בואו נחזור שנייה למיקוד ולפיזור, כי יש פה עוד מסר חשוב.
כי אנחנו מתפזרים.
לא רק כי אנחנו מתפזרים, כי אחד הדברים ששמתי לב שאני התפזרתי המון בחיים, וגם יש את ההרצאה מאוד מפורסמת, אחת מההרצאות הטובות בעולם של סטיב ג'ובס, שהוא נקרא Connect the Dots, חיבור בין הנקודות. שהוא מספר שם איך אפל נבנתה על זה שהוא נזרק מהפקולטה שלו, הגיע לעולם הטיפוגרפיה, למד בכלל טיפוגרפיה, למד המון דברים, ואז כשהוא בנה את המחשב, הוא דאג שהפון תהיה הכי יפה, והמון המון דברים שהוא לא חלם אי פעם שהתחברו ביחד, ויצרו את הדבר המדהים הזה, כי בסופו של דבר, רק כשאנחנו מביאים תפיסה רחבה יותר, לפעמים אנחנו יכולים להביא משהו שהוא באמת ברמה גבוהה. ואני הבנתי על עצמי, ככה זה על עצמי, אני לא יודע אם זה כל אחד, שיש תקופות שאני מתמקד ויש תקופות שאני מתפזר. אני קורא לזה תקופת הפיזור ותקופת המיקוד. לפעמים אני מרגיש שמשהו לא עדיין מתחבר לי לגמרי, אני כן צריך להרחיב אופקים, ואני מרשה לעצמי, אבל בתנאי שזה לתקופה מסוימת בצורה מוגבלת, להתפזר קצת, ואז כדי שאני אוכל לך עוד תקופה מסוימת, שזה בערך 3 חודשים, להתכנס חזרה ולא להתפזר, לא להסתכל לשום כיוון, דוך למטרה.
תן לי דוגמה, זה מילים כאילו...
רק שנייה.
שקשה לי להבין אותם.
איך אנחנו יכולים באמת להתפקס יותר ולצאת מהפיזור? איך אנחנו עושים את זה?
קודם כל להבין האם הפיזור הוא בריחה או באמת מטרה. כי הרבה פעמים ההתפזרות זה בגלל שאני, כבעל עסק, יש לנו כל יום קשיים. כל יום יש דברים אתגרים, כל יום דברים לא הולכים כמו שצריך, ויכול להיות שלקוח יצבן אותנו. ואז הרבה אנשים אומרים, אני רוצה לעבור לתחום אחר, והסיבה היא לא בגלל שהלקוח הזה, לא בגלל שהתחום הזה לא טוב, אלא כי כרגע יש לי איזשהו כאב, יש לי איזה חוסר סביות רצון, אני תקוע באיזשהו מקום, אז אני אומר, בוא נחפש משהו אחר. ולכן קודם כל חשוב מאוד לשים לב, האם באמת, כשאני מתפזר, זה לקראת מטרה גדולה יותר, או שאני בורח מהמצב הנתון. עכשיו, אם אני מבין שאני צריך עכשיו באמת או לנסות משהו אחר, או לגדול, או להרחיב עוד שירות, דוגמה, דיברת על שירותים, כמה שירותים יש לי. אחד הדברים שאני עשיתי זה, עשיתי המון ליינים של שירותים, חלקם הבנתי שהם פחות רלוונטיים, הרגתי אותם, חלקם הבנתי שהם כן תופסים ועובדים כמו שצריך, והחייתי אותם, ומנפתי אותם. עד לשלב שהיום, כשאני בונה תוכנית עסקית, שנתית, תוכנית גנת עבודה, אני שם לעצמי עוגנים גדולים, אני שם את האבנים הגדולות בתוך החבית, אני שם לעצמי שתי מחזורים של קורס, תהליכי ליווי, יש לי את המסע השנתי לאיסקי של פעם בשנה, ואני
התחיל יודע... השנה.
התחיל השנה, נכון, אבל כבר אני יודע שזה כנראה שהולך להיות הרבה, בעזרת השם הרבה שנים, אבל התגובות היו כל כך טובות, המוצר היה כל כך טוב, שאין סיבה שאני לא אעשה את השנה הבאה שוב פעם. ואז אני יודע, קודם כל, אני יודע שאת זה אני עושה. מעבר, אני מרשה לעצמי לבדוק או מוצרים חדשים, או להתפזר, או לעשות דברים, כל עוד שאני השארתי לעצמי את היציבות. אבל זה היום, אחרי שאני יודע כבר מה עובד, ויש לי עסק שבאמת עובד כמערכת.
אוקיי, בהתחלה.
בהתחלה, הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים. ואנחנו כן צריכים לשמור על איזשהו איזון, שאני לא יודע איך להגדיר אותו, איך בדיוק עושים את זה, שאני מרשה לעצמי לפעמים להתנסות בדבר חדש, אבל מצד שני להתמקד.
בוא ניקח דוגמה. בוא תן דוגמה של עסק שאני יכול להתפזר ואז בחזרה להתמקד. בוא ניתן
את זה פרקטי. אני אתן דוגמה יותר קיצונית קצת, כי יש פה כלל מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, אני יודע, נניח, לעשות תיקונים בבית. Okay. אני יודע לעשות תיקונים.
קולבויניק כזה.
אני יודע להיות קולבויניק, אני כרגע מחפש מה לעשות, אבל בחרתי להיות סופר סתם. מגיע לי עבודה אחרת של קולבויניק פתאום. אני לוקח את העבודה או לא לוקח את העבודה?
לא.
אז גם אני לפעמים אתה אומר לא, כי זה לא, אבל מצד שני, בן אדם, הוא לא סופר סתם במשרה מלא עדיין. יש לו עדיין זמן פנוי, הוא עדיין לא מלא. אתה תגיד לו לא להביא פרנסה הביתה? אתה תגיד לו עכשיו, הוא יכול עכשיו להרוויח עכשיו עוד 3,000-4,000 שקל.
לא, עדיין אתה צריך להיות בתוך המומחיות שלך. במקום זה הייתי מצפה מסופר סתם שיעשה תיווכים.
של סתם.
כן, כן, כן.
צריך סתם. יכול שהוא לא מוברג עדיין פנימה מספיק. אז אני שמעתי הגדרה כל כך יפה, שאני אימצתי אותה. הוא אמר, אתה יכול לקחת את העבודה השנייה בתנאי ש... זאת אומרת, אם אני כרגע מתמקד ומגיע לי משהו עכשיו, פתאום הזדמנות שהיא מחוץ למיקוד שלי. יכול להיות שזו הזדמנות. יכול להיות לנצל את זה. היא צריכה לעמוד בשלושה תנאים על מנת שאני אקח אותה למרות שאני ממוקד. מה שלוש תנאים? אחד, שיש לי את הזמן. אם אין לי את הזמן, תתמקד במיקוד שלך, אל תתפזר. תישאר מפוקס. שתיים, שבא לי לעשות את זה. זה לא עכשיו אתה מצאת דברים ששוחקים אותך, שמוצאים אותך לגמרי מהתחום, כי אם זה משהו שלא בא לך לעשות, אתה עושה את זה באמת בצורה מגילה, אין כי אתה חייב את הכסף, אני לא יודע מה נגיד כזה מצב, בדרך כלל תשקיע את האנרגיה עוד בשיווק, עוד בלקדם את העסק השני, ולא להתחיל להתפזר, כי אתה יכול בשנייה אחת למלא את סדר היום שלך בדברים אחרים, ובטווח הארוך אתה לא תגיע לשום מקום. השלישי זה שהוא מוכן לשלם את המחיר. לא עכשיו מתחיל את הטובות, בהנחות ודברים כאלה.
מה המחיר?
מה שאתה אומר שמחיר ששווה לך. אתה קובע את המחיר ששווה לך, ושזה נעשה במחיר שאתה אומר...
במחיר... שלמו לך את המחיר.
רק שנייה, פתחת כאן נקודה. נושא בפני עצמו, כל עולם התמחור. אתה מייעץ לעסקים. אני לצורך העניין מלווה עכשיו משפחה ששוקלת להקים עסק כלשהו. איך היא יודעת איך לתמחר את המוצרים שלה?
וואו, עולם התמחור הוא מאוד מתעתע, מאוד מתעתע, כי לכאורה בשכל הישר, התמחור הוא בעצם כמה עלות הגלם, כמה עולה לי העלות של הייצור של המוצר הזה, הוצאות משתנות, אחוז רווח, ולפי זה אני קובע את מחיר מוצר.
מה עם יחס, אם אני אלך שנייה לעולמות שלנו, של כלכלה התנהגותית, אחד הדברים זה תורת היחסיות. זאת אומרת, שאני רוצה למשל לתמחר משהו, אני יכול לתמחר את זה כמו שאתה אומר, כמה עולה גלם, כמה עולה טיפול, כמה עולה רווח, ואז בסוף לסגור את החבילה. ואני יכול גם למשל לתמחר את זה ביחס לתועלת, נניח.
איך מתמחרים יחס תועלת?
בדיוק יחס תועלת. נניח, אני מלווה כלכלי למשפחות. מה התועלת למשפחה מזה שאני אלווה אותה? כמה זה שווה?
זה לא נכון. זה... רגע. כי התועלת של המשפחה, מה שבעיני המשפחה התועלת,
זה לא,
זה לא מה שהתועלת שאתה יפה. רואה. אנחנו רואים תועלת, אנחנו רואים אקסל של 10 שנים קדימה, אנחנו יודעים
שהמשפחה,
המשפחה תחסוך 500,000
אבל
שקל.
אבל זה בדיוק העניין.
אבל כשאנחנו מבקשים מהמשפחה 5,000 שקל, היא אומרת לנו, מה נפלת על הזכר?
אבל זה בדיוק העניין, איך נפל לך לגבות 5,000 שקל? איך לנפל לגבות 4,000 שקל?
כי זה מה שהם מוכנים לשלם.
לא, אני אסביר לך למה. עובדה, יש בשוק 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. למה הוא יבוא אליך, למה הוא יבוא למישהו אחר? למה הוא הולכת למקום שעולה 2,000 שקל?
אני חושב שהוא יגיע אם הוא מאמין בך, אם הוא סומך עליך, אם הוא רואה בך
בדיוק. זה הכל ביחס, ביחס לתועלת, ביחס למה שאני מעריך אותך והכל. אני לא אומר שאתם חומר שאתה הולך להגיד עכשיו פרקוף לא נכון, רק העדפתי להציף את זה, כי אני חושב שהרבה מהפתרונות גם מגיעים מזה.
אני לא יודע, מי שלא רואה את המצלמות, שיש לי חיוך ענק על הפרצוף שאני שומע אתכם.
למה?
כי אתם נוגעים בדיוק בנקודה של התמחור. אני אדם שכלי, אז אני עכשיו חשבתי על שכלי. אתה אומר, הרבה המון מנטורים מדברים על זה, תמחור, זה שווה ערך של תועלת.
מוצר ותועלת.
תועלת. Okay. אם אתה יודע לייצר למישהו 5,000,000 דולר, אין שום סיבה, קחת ממנו 500,000 דולר.
נכון.
בציוד בפועל זה לא עובד ככה. כשאתה תגיע לשוק, ואתה תנסה את המחיר בצורה פסטי.
למה? אם יש לך...
רק שנייה, לא. פסח, אתה נמצא בתוך עולם, שאתה לא אוהב להגדיר את עצמך ככה בגלל שהעולם נראה איך שהוא נראה, אבל בעולם שיש המון מנטורים עסקיים, אוקיי?
נכון.
המנטורים האלה נוהגים לקחת סכומים מאוד גבוהים על תהליכי ליווי.
נכון.
ויש להם לקוחות.
יש להם לקוחות.
יפה. אז א' כל, אני לא אכנס לכמה לקוחות יש להם ואיך קשה להם ואיך הולך השיווק שלהם, כי זה לא כל כך פשוט הדברים האלה, ולא תמיד מה שרואים החוץ, אז זה מה שרואים פנימה. אבל הרבה הם מצליחים לקרוא במחיר מאוד מאוד יקר. אבל שנייה, עוד שנייה נתח איך הם עושים את זה ולמה זה קורה?
אני רוצה לפתוח סוגריים, כי נזכרתי במשהו. מה דעתך על כל השיטה הזאת של לקחת עסק, להציע לו ליווי עם הלוואות מטורפות שמספחות אותו מכאן עד אמריקה, רק בשביל לממן את הליווי, כאשר לא משנה אם הליווי מצליח או לא, הבן אדם נשאר עם חובות של איזה 100 או 200 אלף שקל בריבית של אשראי צרכני.
אז מצוין. אתה שואל פה עוד שאלה, אני אגיד לך מה הכותרת, ואז נדבר על זאת שנייה בצורה מסוימת, וזה אומר מה הסיכונים שאני לוקח בעסק? זה נושא שאנחנו נדבר עליו בהרחבה קצת יותר.
אבל בוא נסגור את הנושא של התמחורים.
עוד שנייה, אבל תמחור, שנייה, בוא נחזור לתמחור כדי שלא נתפזר.
נתמקד.
לא רק זה, גם נשמור על רצף מסוים שיהיה הגיוני לשומעים. תמחור, בסופו של דבר, זה מערך השוואתי. לקח עד שלא הבנתי את זה, אגב, פרופסור דן הרילי מדבר על זה ברחבה, הוא מתחיל בספר לא רציונלי ולא במקרה וכל מיני דברים כאלה, אבל שם כשאני הבנתי את זה אז, הוא פתח את העיניים, כי באמת, אין לנו באמת הרבה פעמים דרך לבחון משהו כמה ערך הוא נותן לנו. ובסופו של דבר, אנחנו גם מסוגלים שלם על משהו שמביא לנו קצת ערך, המון כסף, ומשהו אחר שנותן לנו הרבה ערך, קצת כסף. תבחן את ההתנהגות שלך, תראה איך אתה מתנהג, תשים לב פתאום שבאמת זה לא מערך של ערך. זה מערך השוואתי, זאת אומרת, ולכן תמחור נקבע קודם כל על סמך מחיר שוק. תבדוק כמה מקובל לקחת בתחום שלך.
וככה
זה לא נכון.
שנייה.
זה לא נכון, קח את התחום שלנו.
שנייה, רגע.
יש לנו עמותות שעושות ייעוץ כלכלי למשפחות בחינם, פעמונים, או בזול,
או בסילה. או בארבן שקל, כן.
ועדיין אנשים מגיעים אלינו, כן, אנחנו המקצוענים, אז זה לא נכון, אני לא משווה מה...
רגע, שנייה, יש מקצוענים אחרים שגם לוקחים את הסכום הזה?
לא.
אין אף מקצוען בתחום
שלך. לא, בוודאי שיש,
אתה לא חי בוואקום. ולכן, קודם כל אני עושה
לפי... לא, התכוונתי שאין מקצוענים שלוקחים סכום זול, כן.
אתה התכוונת שאין מקצוענים כמונו, בבקשה. הבנתי.
זה מה שאני אומר, יש המון פערים בתוך שווקים. אתה נוגע בעוד דבר, אבל עדיין, אגב, דוגמה, יש גרפיקאיות שנותות שירותים של משרד פרסום, ויש משרדי פרסום. הפערים בין המחירים, הם לפעמים יכולים להיות אלפי אחוזים.
משרדי פרסום צריכים לעשות עמלה גבוהה, אין מה לעשות.
ועדיין יש להם לקוחות.
נכון.
למה?
נכון, כי הם נותנים מעטפת מטורפת.
תודה רבה.
אנשים מעריכים מעטפת.
כי עסק גדול צריך מעטפת גדולה.
בדיוק.
כי הם מורידים כאב ראש.
אבל שימו לב שזה קהלי יד שונים. זה הסוד האמיתי.
נכון.
בתוך הקהל יד הזה יש את התמחור, בתוך הקהל יד הזה יש את התמחור. ולכן, קודם כל זה מערך השוואתי. כמה מקובל בשוק? אם המוצר שלי יותר יוקרתי, שירות יותר טוב, יש לי בידול לטובתי, אני אקח מעל מחיר השוק. אם אני יודע להביא יתרון תחרותי משמעותי במחירים, להביא או לייצר את זה ביותר זול, או להביא משהו שבאמת אני יכול לשחק על המחיר, זה מקום שלא הייתי רוצה לשחק איתו, אם אני לא עסק ממש גדול, כי זה חרב פיפיות. כי אם המשחק שלי הוא מחיר, יבוא מישהו אחר שיביא יותר זול ממני ויוכל אותי.
בדיוק.
אם אתה לא יודע למכור ערך, יש לך בעיה.
זאת אומרת, אבל אתה אומר לבד, אם אני מספיק מבודל, ואני מספיק נותן ערך, אני יכול לקחת מעל מחיר השוק. בהתאם למה? בהתאם למה אני אתמחר את זה? בהתאם למה שאני חושב ששווה לבן אדם לקנות, לא?
כן, אבל גם פה יש איזונים וכוחות שוק.
נכון, מסכים.
כי הרבה אנשים צועקים כל הזמן היצע וביקוש. נכון?
נכון.
מחיר נקבע על סמך היצע וביקוש. זה נכון. עכשיו, אני שאלתי, מחירי הדירות עלו בעשר שנים האחרונות, למה?
כי הביקוש.
בגלל היצע וביקוש.
נכון, נכון.
אני שאלתי, הרי כולנו מסכימים שהיה יותר ביקוש מאשר היצע, ולכן המחירים עלו. למה זה עלה ממיליון לשתי מיליון, ולא ממיליון לעשר מיליון? מה עצר אותו בשתי מיליון?
אני אגיד לך, אני אגיד לך, הביקוש. כי אין ביקוש לדירה שעולם בדיוק בהשקעות, כן? אתה גם מונח נראה לי קצת בעולם ההשקעות. בסוף, כשאתה בא להשקיע דירה, עם כל המנופים ועם כל הדברים, אתה צריך לדאוג שבן אדם נורמטיבי מהשכונה יוכל לקנות את הדירה הזאת. אם אתה קונה דירה ובסוף היא עולה 10 מיליון, לא יהיה מי שיקנה אותה.
אגב, זה מה זה הטענה של אלה שטוענים שבועת הנדלן, אם אפשר להגדיר את זה בועה, הולכת להתפוצץ. כי בעצם הם אומרים, תשמע, מגיע שלב שאנשים כבר לא יכולים...
זה 15,000 שקל משכנתה.
אנשים כבר לא יכולים לשלם יותר, הם כבר מזייפים תלושים, כבר מזייפים מסמכים,
נכון.
בשביל לקבל משכנתה, כאילו יש שלב ששם זה נגמר, אז המחירים יפסיקו לעלות.
נכון.
אומרים את זה כבר 20 שנה, והמחירים ממשיכים לעלות.
אז אגב,
זה הכל אינפלציה, הכל אינפלציה.
יש לי גם תיאוריה ארוכה בתחום הזה, כי עסקתי בעבר בתחום הנדלן קצת, אני כן חושב שנוצר פה איזושהי מינוף יתר, ושדברים יכולים להשתנות, נבואה ניתנה לשוטים. אני כן, אבל... יש משהו אחד
ש... אתה אגב לא צריך לדבר על נבואה, אני יכול לצטט מחקר של בנק ישראל, על פני 5 עשורים, שוב, מדינת ישראל לא קיימת מספיק שנים בשביל מחקרים ארוכים יותר. יש בעצם רצף סטטיסטי של עשור המחירים עולים ריאלית,
כן.
ועשור המחירים יורדים ריאלית. כמובן זה לא עשור מדויק, כי פה הייתה עלייה גדולה ופה זה, אבל בגדול... עשור המחיר עולה, עשור המחיר יורד בנדלן. המכה הכי גדולה הייתה בין 97 ל-2007, כאשר המחירים ירדו ב-25% ריאלי. תחשוב, מי שלקח משכנתה,
שזה הכי מצחיק,
איבד את כל ההון העצמי שלו.
אנשים אומרים שהמחירי ירד בנדלן לא ירדו, וזה פשוט לא נכון. היו פעמיים ירידות מחירים.
גם עכשיו יש ירידה מסוימת. אמרתי.
ובעצם יכול מאוד להיות, בגלל שאנחנו כבר עם יותר מעשור של עליות, שאנחנו בפתחה. של המחזור ירידות הבא.
א', כל כרגע אנחנו בוודאות בירידות מבחינה ריאלית. כי גם המחירים לא עולים, המחירים זאת אומרת שמבחינה ריאלית יכולים
יורדים. חד משמעית יורדים, האלה שתי דירות למחירה בבניין.
וזה עוד לפני הצפה הגדולה של כל הדירות בהנחה שזה, ולפני כל ה-20-80.
אני יכול לדבר על זה...
20-80, 10-90.
אני יכול לדבר על זה ברחבה.
אבל בוא נתמקד, בוא נחזור אבל.
בוא נחזור לתמחור. כי באמת יש לי פה מה לומר וזה נורא מעניין, ואני אוהב את התחום הזה של נדל"ן מאוד, אבל זה התפזרות וזה גם... זה גם לא המטרה, כי בסוף אני כן רוצה לחבר אנשים למה הם יכולים לפעול, ולא לדברים שהם מאוד כיפים לדבר עליהם, אבל הם לא כל כך משמעותיים ליום.
גם הגענו לשם מנושא התמחורים, אמרנו שברגע שזה מגיע לפיק, אנשים כבר לא ירכשו. זה אומר, אתה אומר, עד לאיפה אפשר לתמחר יותר מהשוק, אתה אומר, עד איפה שבאמת אפשר לשלם עליו, נכון?
א' כל בוודאות, בוודאות שכן, יש אפשרות להעביר אנשים תהליכי שיווק משמעותיים, שבה אני מאגן אותם מחדש וקובע רפי מחיר גבוהים יותר, וזה מה שקורה בפעמים, במיוחד כשזה שיווק יותר פרטני. כי יש את הכוחות שוק הגדולים, אבל בסופו של דבר שאני מכניס עכשיו 100 איש לבית מלון, ואני עושה להם תהליך מאוד מאוד ארוך, ואני מצליח לגרום להם חיבור וערך.
אז הם בעצם יעריכו יותר, ואז הם יוכלו
מוכנים שלהם. וסוכנים שתולים, והמון המון המון דברים, אני יכול להגיע למצב שאני לוקח סכום הרבה הרבה יותר
גדול. זה מה שעושים אותם מנטורים?
בדרך כלל כן.
בדיוק. זה מה שבאתי להגיד. הוא עושה כנס, הוא מחבר את העסק, הוא מחבר את האנשים, הוא עושה את הכל.
בדרך כלל מחבית מלון במחיר מאוד מאוד זול לדוגמה.
נכון.
ואז שם אתה מגיע למעמד מחירה, ששם הולכים את המחיר, הוא מפסיד עליך כסף על המוצר הראשון.
ואתה מה אתה עושה במלון שאתה לוקח את האנשים?
אני לוקח את המסקי ולא מוכר להם שום דבר אחר שם. זאת אומרת, אני משתדל, גם אם אני מוכר בסוף מוצר, שלא יהיה מציאות וחיה כזאת, שהמוצר הזה לא היה שווה את המחיר המלא שלו, ושאני לא יוצר לו איזשהו סיבוב מסוים.
אז שוב אתה חוזר לזה, אם אתה חושב שהבן אדם יקבל איזשהו ערך מסוים, אתה מייקר את המחיר על זה, איפה אני לוקח את זה?
לא, אין ספק שאני מייקר, גם את הקורס שלי העליתי את המחיר שלו משמעותית.
לא, למה אני אומר? כי בסוף בן אדם מגיע להגדלת הכנסות, אנחנו מדברים הרבה על הגדלת הכנסות, שנייה פישל, אנחנו מדברים הרבה על הגדלת הכנסות, בסוף מגיע לבן אדם, אומר, אתה מוכר משהו ב-X כסף, בוא נמכור את זה ב-Y. ואז באמת מגיע הנושא של התמחור. ואז אנחנו תמיד, אני רואה את המשפחות, מנסים להשוות את זה לשוק. השוק לוקח ככה איך אני אקח הרבה יותר?
אז בואו שנייה, בואו נדבר על זה שנייה, כי זה חשוב. הרבה פעמים זה גם מגיע למנטור או יועץ עסקי או לא משנה מי, דבר שאני שומע לך את המחירים, כי זה הצעה הכי קלה.
נכון.
עכשיו, כל עוד שהעלית המחירים ויש לך לקוחות מצוין, אם הגעת למצב שהעלית המחירים והתייבש לך העסק, אתה בבעיה. שאף אחד לא יספר לך...
ואיך אנחנו יודעים לנבא את זה מראש כדי לא לצאת איפה?
א', כל אתה לא יכול לנבא את זה בראש, ב', אתה יכול לומר עוד מחירים אחר כך לא קורה כלום.
אבל זה יצאת אפס.
יצאת גם... לא יצאת שום אפס.
למה?
כי אנשים חושבים...
אתה מאבד את האמון גם. מחר, היום זה מחיר כזה, מחר זה מחיר כזה. לא אמין. לא אמין.
דבר ראשון, תדע לך שזה הרבה פחות גרוע ממה שאתה חושב. אנשים כל כך מפחדים, לא נורא. אתה יכול להגיד גם כן. לשנות את השם של המוצר, אתה יכול לטוף את זה בעטיפה אחרת, אפשר בקלות לעשות את זה.
אגב, אני יכול להגיד לך בסוד, שאני בליווי משפחות, בהתחלה המחיר שלי היה גבוה מדי ביחס לאמון שהלקוחות נתנו בי, ואז הורדתי את המחיר, אחרי זה עליתי את זה חזרה.
מצוין, בדיוק. עכשיו, ברגע שאתה מלא, והיומן שלך מלא, תעלה מחירים. כי יש לך שתי אפשרות גדילה באותו רגע. או לעלות מחירים, או להגדיל נפח.
זאת אומרת, אתה נותן עצה לכל בעל עסק, תקשיב, אם אתה חושב על עליית מחירים, בוא תסתכל ביומן שלך. יומן שלך מלא, אהלן וסהלן. יומן שלך לא מלא, תחשוב על זה.
אם היומן שלך לא מלא, ואתה הולך לעשות את הפעולות להביא לקוחות, אתה רק תשרוף את הלקוחות.
בדיוק.
אתה רק תשרוף לקוחות.
אז בוא נתקדם מתמחורים לדבר הבא. מה הדבר הבא?
בוא נדבר על ניהול סיכונים שנייה, ואחר כך נדבר על עוד דברים אחרים, אבל קודם כל ניהול סיכונים.
אתה יודע מה אתה הזכרת לי?
נו.
את כל נושא הביטוח. למה כל כך מעט בעלי עסקים חרדיים יש להם ביטוח אחריות מקצועית?
תסביר שנייה מה זה ביטוח אחריות מקצועית,
לא בכל תחום צריך ביטוח אחריות מקצועית.
אני מדבר על נותני שירותים.
בגלל שהלקוחות לא טובים אותם.
הלקוחות לא טובים אותם במגזר שלנו?
בסוף המשחק הוא לקוחות שוק. ברגע שלקוחות השוק, לא, אין מודעות, אין משהו שמכריח אותך לעשות את זה.
אתה יודע, אני חייב להגיד שאתה צודק, אני בדירה הראשונה ששכרתי לא היה לי ביטוח תחולה, והיה שם רטיבות שאכלה לי את כל הנדוניה מהחתונה. ומי אז, עד היום יש לי ביטוח תחולה, ועדיין לא הגעתי לשימוש.
אבל מה התכוונת להגיד בנותני שירות? אני רוצה שנייה לאנשים שלא יודעים. מה זה ביטוח אחריות מקצועית?
יפה, ביטוח אחריות מקצועית זה דוגמה. אגב, זה לא תקף גם בכל תחום. זה אם אתה עורך דין לצורך העניין.
לא עורך דין מחויב רגולטורית, יש תחומים שלא חייב.
אבל רואה חשבון, בסדר? שאתה עשית טעות חשבונאית ללקוח שלך. בפועל, עשית טעות חשבונאית ללקוח שלך.
אתה נושא באחריות של זה?
אם אתה רואה חשבון, אתה יכול לסובר, כן. כי אתה מגיע כאיש מקצוע.
אם זה קרה בגלל רשלנות שלך...
אז אני תובע אותך.
כן.
אז הלקוח יכול לתבוע אותך שבגלל הרשלנות
שלך... ואתה חושב שבמגזר החילוני יש את זה...
זה קרה עכשיו, ולאחרונה היה דוחות כספיים... היה דוחות כספיים של ארנסט אנד יאנג, היה להם בכמה חברות פיקשושים, וטבעו אותם בגדול, והם היו צריכים את הביטוח האחריות מקצועית באמת.
יפה. אבל אם
אני... אבל
יועץ עסקי אפשר לתבוע. כמעט תמיד שמה שעשיתי זה היה נכון. מאוד קשה.
אבל עדיין, אז זה לא משנה.
מאוד קשה יהיה.
עדיין אתה צריך לנהל משפט, יש לך מלא הוצאות, מלא זמן עבודה שאתה מפסיד, זה מלא כסף. ביטוח אחריות מקצועית אמור לממן את כל ההוצאות ואת כל הזמן עבודה שאתה מאבד, ואם אין לך ביטוח אחריות מקצועית, אתה שורף כמה חודשים, אם לא כמה שנים
מהחיים שלך. באמת, אתה נותן פה הצעות לאנשים לתבוע?
לא, לא, אני אומר שאם בפועל, בפועל, לקוח תבע, בעל עסק, אותו בעל עסק יתנהל בהליכים משפטיים במשך שנים, יעבד הון, ישלם הון, ואת זה ביטוח אחריות מקצועית אמור לממן.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, שהיא במהות. כמה אני צריך לבטח את עצמי מסיכונים אפשריים?
שזה מגיע לניהול סיכונים.
כמה? הרי בסופו של דבר אתה יכול לעשות ביטוח כמעט על כל דבר בחיים, ויש כל כך הרבה דברים שאתה יכול להגיע למצב שאתה אומר לעצמך, רגע, מה יקרה כש...
אני חושב שהמבחן הוא מה הוא הנזק שאני לא מסוגל להתמודד איתו.
יפה. אז אתה...
מה יקריס אותי?
למרות שיש עוד פקטור שהוא מה הסבירות שזה יקרה.
לא, זה לא נכון, כי הסבירות היא מתומחרת בתוך המחיר של הביטוח.
גם.
זאת אומרת, אם הסבירות נמוכה, אז הביטוח יהיה יותר זול, ולכן זה לא מעניין אותי הסבירות. מה שמעניין אותי זה ככה, ככל והנזק יתרחש, האם זה הולך למוטט אותי, או שאני אוכל להתמודד עם זה?
אני עדיין חושב שהסבירות...
אבל גם שם יכול להיות כל כך הרבה דברים. כל השתלה, וכל ניתוח, וכל דבר, וכל טיפול שיניים גדול...
זה לא נכון, הקטסטרופות הרפואיות... אתה נכנסת לתחום הבריאות, אבל הקטסטרופות הגדולות הן קטסטרופות שעולות, הביטוח שלהם זה מאוד זול לאנשים.
מה זה מאוד זול? אני פגשתי משפחות שמתחילים את החודש ב-2,000 שקל ביטוחים.
משפחות שמעשנות ויש להם מחלות רקע וזה.
לא, לא, לא.
האם אני עושה ביטוח שכולל גם צונאמי בתל אביב?
לא.
אבל אתה יודע שעל פי...
בצונאמי זה יכול
לקרות? אתה יודע שיש סבירות שזה יקרה?
וזה גם יקריס אותך כלכלית.
אבל אם זה יקרה, זה יקריס כלכלית את כל מי שסביבי, ולכן זה לא מעניין אותי.
למה לא מעניין?
אז אתה רואה שהסביב...
כי אני אהיה חלק מהסביב.
אז מה?
אז שנייה, אז כן רואים
ש... אז יהיו פיצויים ממשלתיים, אז יהיו קרנות הגנה.
אז בדיוק מה שלבר אומר. יש עוד שיקולים פה.
הסבירות היא גם. השאלה היא כמה. בסופו של דבר יש פה מערך של איזונים. עכשיו בוא נדבר שנייה על סיכונים.
אתה יודע, הצהרת רבים חצי נחמה.
גם, אבל...
אבל אתה יכול להגיד את זה כמעט על כל דבר. אתה יכול להגיד סבירויות אחרות על הדבר הזה. אחד אומר לך, תקשיב, אני לא חייב להבטיח את עצמי לכל דבר.
בוא נחזור צעד אחורה.
אז בוא נחזור צעד
אחורה. התחלת לדבר על ניהול סיכונים, מה אתה מתכוון אם לא ביטוח?
יפה. אז בוא נדבר על ניהול סיכונים. לדוגמה, האם להשקיע עכשיו 100,000 שקל על פרסום, ולקחת הלוואה בשביל זה. זה גם סיכון. אני לוקח הלוואה.
זה שני חלקים. חלק ראשון זה האם להשקיע, חלק שני זה האם לקחת הלוואה.
נכון. זה סיכונים. עכשיו בוא נניח דברים על השולחן. עסק בהגדרתו הוא סיכון גבוה.
אנחנו רואים את זה בדירוג אשראי, היה לנו פרק עם שי אבו, והוא אמר...
עסק בהגדרתו... שמי שחשבון עסקי, הדירוג שלו יורד.
נכון?
נכון.
עסק בהגדרתו סיכון גבוה. הסבירות שדברים לא יעבדו כמו שצריך, היא גבוהה יותר מהסבירות שדברים יעבדו כמו שצריך. אבל...
איזה אופטימי.
למה העסקים עובדים? כי כשדברים כן עובדים כמו שצריך...
הם עובדים עד הסוף.
זה בינגו. זאת אומרת, אני יכול להיכשל 9 פעמים, ובפעם העשירית ארוויח כל כך הרבה כסף, שיביא לי הרבה יותר מכל הכישלונות. ולכן מי שלא יודע להתמודד עם כישלונות, דבר ראשון שלא להיכנס לעולם העסקים. כי זה בהכרח חלק מהמסע.
כישלונות הכוונה שהוא מפסיד כסף? מה זה כישלונות בעיניך?
אגב, אנשים מדברים רק על להפסיד כסף. מה עם עלות חלופית? אני אישית במסלול הראשון שלי, פתחתי משרד מיתוג בבית שלי, עבדתי חצי שנה. רקדתי משמחה כל יום, עשיתי מה שאני אוהב, עשיתי מיתוגים. בפועל, הכנסתי פחות ממה שהייתי צריך. נכנסתי לחובות של באזור 50-60 אלף שקל. לא הפסדתי כסף, כי לא השקעתי שום כסף, אבל בפועל הגעתי למצב שאני בגירעון.
בגלל שלא היה לך הכנסות?
נכון, לא היה לי הכנסות מספקות. לא היה לי הכנסות מספקות. אז לא בהכרח לקחת הלוואה, עצם זה שאני גם מרוויח לא מספיק, זה גם סיכון.
אתה יודע מה שמעתי פעם חבר שפרש לעצמאות? הוא אמר, תקשיב, מה הרב שלי אמר לי? אם בכל רגע נתון, אם זה לא מצליח, יהיה מתאים לך לחזור להיות שכיר, תלך על זה.
יפה.
כי למה? כי זה בניהול הסיכון, אם אני חושב.
נכון.
אם אתה לוקח סיכון, ואתה מחושב שאם זה לא מצליח, אתה חוזר להיות שכיר, אתה מוריד את האגו שלך, חוזר למשרד פרסום
לעבוד. אגב, מה עשיתי אז?
נו, מה עשית?
נכנסתי למשרד פרסום.
יפה.
חזרתי להיות שכיר. חזרתי להיות שכיר באמת.
איפה שאני היום, גם. אני היום עובד במשרד פרסום.
כן, אבל לא באותו משרד.
לא באותו משרד, באמת.
המשרד ההוא כבר זל.
המשרד ההוא כבר נסגר.
אבל בהחלט.
אז מתי אני לוקח את הסיכון? במיוחד בסיכון גבוה. אז דבר ראשון, ככל שאנחנו משתפשפים בעולם עסקים, הסיכונים יורדים כי אנחנו כבר מכירים את היכולות שלנו. אני יודע שקמפיין, אני יודע להוציא תוצאות. האם יכול להיות קמפיין שישתבש? יכול להיות, אבל עדיין הסבירות יורדת משמעותית. אבל כשאני נכנס לסיכונים, כשאני רוצה לקחת הלוואה, כשאני רוצה לפתוח עסק, ואני רואה אנשים לפעמים לוקחים הלוואות, היה לי שבוע שעבר שיחה שמישהו פנה אליי, שהוא רצה לפתוח עסק של אוכל לסוף שבוע.
אוכל.
הוא אמר לי שדיבר עם מישהו,
והוא צריך... אתה מכיר את הסיפור על אלה שפתחו חנות סקי בשביל זה.
הוא צריך 250 אלף שקל בשביל זה. אמרתי לו, פחות מ-600 אלף שקל לדבר איתי.
למה? כי זה בסוף יגיע ל-600
אלף שקל. לא, כי אמרתי לו, אתה יודע, אתה חשבת פה ציוד, אתה חשבת תנורים, יפה מאוד. דיברת על שיווק, דיברת על פרסום, דיברת על ציוד של לקנות, אחר כך את התפוחי אדמה.
לא, אבל נגעת בכלל בנושא הרבה יותר, בתפוח אדמה הרבה יותר לוהט, שכל אחד בציבור שלנו רוצה לפתוח את אותו סוג עסק ואת אותו דבר.
ואז פתאום הוא חוזר אליי, הוא שאל אותי מישהו זה, תקשיב, אני מנסה להשיג את הלוואה, אני לא מצליח.
ברור שלא תצליח.
אמרתי לו, תגיד לי, אתה עשת בירור שוק לפני כן, אז אתה... אומר לי, לא. אמרתי לו, אז איך אתה רצה לקחת הלוואה?
אז עכשיו אני שואל אותך, האנשים כאלה יכולים להקים עסק?
אז שנייה. האם הגיוני לקחת 600 אלף שקל הלוואה בשביל לפתוח עסק, כן או לא?
לא יודע את התשובה.
אז התשובה שלי מאוד פשוטה.
מה התשובה?
בסיכון גבוה, השאלה היא מה יקרה אם תפסיד את כל הכסף.
האם תקרוס או לא?
אם לא תסלח לעצמך, או שתגיד לעצמך זה מה שאני לא יכול לעמוד בו, אל תעשה את זה. חד וחלק. לא לוקחים סיכון, במיוחד לא בסיכון גבוה שאני לא יכול לעמוד
בו. וגם סבירות שזה יקרה? גם פה אתה מכניס את עילת הסבירות?
גם אם... שוב פעם.
כמו הביטוחים שדיברנו מקודם.
כן, אבל במידה. זאת אומרת, אם זה 1%, יכול להיות שאני לא אקח. אם זה 1 למיליון, זה לא נחשב. כי... במיוחד אנחנו, שאנחנו אנשים מאמינים, על פי דרך הטבע ההשתדלות שלנו, היא לא להתייחס לכל דבר בפרנויה ולהגיע למקומות שהם בכלל לא סבירים, אוקיי? זה כמו שמישהו לא יעבור כבישים אף פעם כי יכול להידרס. אנחנו לוקחים סיכונים כל הזמן. אין לנו יכולת בחיים לא להגיע למצב של חוסר סיכון מלא.
אגב, יש יותר סיכוי שמישהו יידרס מאשר שעסק יקרוס.
נכון. ועדיין אתה עובר את הכביש כל יום.
נכון.
כי אתה לא יכול שלא. יש שלב מסוים שזה סתם הופך להיות פרנויה. אנחנו צריכים לפעול בגדר הסביר. כמה סביר? אין לי דרך לשים לך את
זה. בוא נדבר שנייה על סטטיסטיקה. לפי נתוני רשות המיסים, יותר מחצי מהעסקים החדשים נסגרים כל שנה.
זה, א' כל זה לא נכון.
למה לא נכון?
כי בדקתי את המספרים, ויש פה שקר שהמון מנטורים משתמשים בו.
מה השקר?
הם אומרים ש-90% מהעסקים נסגרים תוך שנה, אומרים, בדרך כלל זה הנתון שהם אומרים. בדקתי את הנתון, הנתון הנכון הוא שכמות העסקים שנפתחים וכמות העסקים שנסגרים, אנחנו עומדים על צמיחה של 10%. זה לא אומר ש-90% מהעסקים נסגרים תוך שנה. הנתון האמיתי הוא 50% בערך, 50% מעסקים נסגרים תוך 5 שנים. אוקיי? מה שקורה זה שהרבה עסקים נסגרים שהם ותיקים, שעברו 30 שנה, בעל הבית התבגר, נסגרים עסקים כל הזמן. בסופו של דבר, בערך 10% צמיחה של כמות העסקים בארץ.
אגב, העסקים שאמרת שפרסמו את הנתונים, איזה עסקים מדובר פה? בכל עסק פתור? על מה אנחנו מדברים פה?
כל עסק.
כל עסק פתור, אז אנחנו יודעים שהרבה אנשים גם פותחים עסקים פתורים בשביל כל מיני דברים.
נכון.
וסוגרים את זה אחר כך, אז כאילו בואו נכניס את זה גם לתוך המשוואה.
אז לכן, יש פה הרבה משתנים למשוואה.
בדיוק.
עכשיו, יש תחומים מסוכנים יותר, תחום המזון הוא ידוע כתחום הרבה יותר מורכב.
מאוד רגיש.
ולמה כל אברך שאני חושב על זה?
כי א', כל גם במזון, לא כל תחומי המזון מאוד מסוכנים.
למשל מה לא?
למשל, צ'ונטייה מבחינה מסוימת היא בסיכון פחות גבוה מבחינתי מאשר מסעדה.
למה?
כי כמות ה... כי דבר ראשון, א', כל אם הוא מטומטם, כולם הפסידו כסף בכל תחום. צריך איזשהו היגיון, איזשהו שכל, איזשהו רמה סבירה של היגיון עסקי.
למה הוא בעצם מקים את העסק הזה?
לא רק זה, וגם הבנה שתמחור, כי אם יתמחר מדי זול, אגב, גם בתמחור כל כך זה מדהים, כי אם מנה עולה לך נניח 20 שקל, החישוב חומרים, עלויות המשתנות עולות לך עוד 10 שקל, ואתה מוכר את זה ב-30 שקל, מה הדין שלך?
אבל אני חושב שכל התחום הזה
הוא... לא הרווחת, הפסדת אפילו.
לכן אני חושב שכל התחום הזה הוא כרגע להיט, כל אברך שאני חושב, אני חושב שזו טעות גדולה מאוד, כי להתעסק באוכל, כמו שאמרת, הוא סיכון, גם מצ'ונטיאדה, פחות סיכון ממסעדה, עדיין זה תחום של בלאי, זה תחום שכל אחד חושב, הנה, צלחת שונט, קליטי צלחת שונט, מי ישמע מה השקיע שם, וזה מסוכן, וזה, הם לא חושבים את הסחירות שהם צריכים לזכור כל השבוע, בגלל בכלל משהו של סוף שבוע.
צריך היגיון מסוים. עדיין,
הרבה היגיון,
עדיין ראיתי... שאחוז הרווח יחסית גבוה, ואחוז ההוצאות נמוך, כי אין לך תפריט משתנה, יש לך חומרים גלם מאוד מאוד ברורים, אין לך בסופו של דבר עלויות של
תפעול,
שמטבח מורכב, של מלצרים, של תחלופת שולחנות, קשר בזה, לכן זה תחום שהוא פחות מורכב, והסיכוי שתעשה שם כסף הוא גבוה יותר. עדיין, אל תהיה מטומטם. עדיין תבין איך אתה מחשב את העלויות שלך, עדיין תבין מה זה רווח גולמי, מה זה רווח תפעולי. אתה חייב להבין את זה, כי זה כבר עסק שהוא...
מה זה רווח גולמי, מה זה רווח תפעולי?
אוקיי, יש. אז בואו נתחיל עם 3 מושגי יסוד בסיסיים בעולם העסקים, כדי שסתם בשביל, איך אומרים, להשכיל אנשים. דבר ראשון, זה תקורה. תקורה זה מה הבוקר טוב של העסק. אני קם בבוקר, עוד לפני שיצרתי שקל, יש את העלויות של שכירות, ארנונה, שעוד, גם אם לא ייצרתי כלום, אני צריך להעלות את זה. הדבר הזה נקרא תקורה.
מזכורות?
מזכורות, אם הם מזכורות שאני צריך לשלם אותם, בכל מקרה נכנס לתוך התקורה. אלא אם כן זה מישהו שהוא מקבל שכר שעתי על סמך עבודה, ואז הוא יכול להיכנס לתוך העלות הגולמית. יש רווח גולמי, שזה בעצם כמה אני מרוויח פר מוצר. קניתי עט ב-10 שקל, עלה לי משלוח עוד 2 שקל, מוכר אותו ב-24 שקל, יש לי 50% רווח. זה רווח גולמי. ואז יש את הרווח תפעולי. רווח תפעולי זה אומר כמה אני מרוויח אחרי שחישבתי גם את העלויות הישירות של המוצר וגם את העלויות המשתנות, שזה כל המסביב וסחירות והכל והכל, כמה נשאר לי רווח על המוצר
הזה. התקורה פלוס רווח גולמי.
נכון. עכשיו, זה משתנה לפי כמות הנפח שלך. אין מספר כזה. כי אם מכרתי 100 ומכרתי 10, התקורה שלי מתפזרת פה על 100 מוצרים, פה היא מתפזרת על 10. ולכן אני צריך לבדוק את זה על סמך המחזור הנתון שלי.
אוקיי.
יש עוד, תאמת, יש מושג רביעי חשוב, שהוא נקרא נקודת האיזון. זה הנקודה בחודש, שזה דעתי כל עסק חייב לדעת אותו, השלב שאני עובר מהפסד לרווח. כי הרבה חושבים שברגע שאני עובר את התקורה, אני מתחיל להרוויח, אבל זה לא נכון. כי ברגע שאני עובר את... כשהרגע שאני מתחיל לייצר, אז אני מתחיל לייצר הוצאות, אני קונה מלאי, אני קונה המון המון דברים.
אז רווח גולמי פלוס תקורה, לא? זה נקודת האיזון?
זה, אבל זה בשלב מסוים. השאלה היא באיזה מחזור. כי הרווח הגולמי זה תלוי כמה גלם אני קונה.
נכון, עדיין. הבנתי. בגלל שהתקורה בכל מקרה תהיה פה, לא משנה.
התקורה היא קבועה, הגלם הוא משתנה.
אוקיי.
אז בסופו של דבר יש את השלב, שאני יודע, על פי המחזור, על סמך הנתונים, זה כמובן משתנה במוצרים, זה השלב שכבר אני עובר מהפסד לרווח. אני אישית אומר לאנשים, ואני ממליץ על זה, כי אני מאמין בכלכלה התנהגותית הרבה יותר מכלכלה ריאלית, קודם כל...
רציונלית, אתה מתכוון.
התנהגותית יותר מריאלית. למה? כי אני אומר, תכניסו, כי על פי הגדרה חשבונאית, עוסק מורשה, אין, לא מר, המשכורת שלו זה הרווח. ולכן, עסק שהכניס, נניח, 20,000 שקל בחודש, אני משתמש בחודש כי זה יותר קל לנו חשב את זה עכשיו בראש, למרות שבדרך כלל בודקים את זה שנתי, 20,000 שקל בחודש הוא מבחינה מסוימת נחשב רווחי. מצד שני, עם בעל הבית...
עבד 24 שעות פה בתוך
עבד 24 שעות בתוך הסיפור הזה, והוא היה שכיר, הוא מקבל אותו שכר, העסק מבחינתי לא הרוויח שקל. למרות שמבחינה חשבונאית הוא כן הרוויח. ממתי זה רווח מבחינתי? כמה יעלה להעסיק מישהו אחר שעשית העבודה של הבעל הבית, להכניס את זה תוך אקסל, מי אחרי שחיסית את השכר של הבעל הבית, שם מתחיל הרווח.
הבנתי.
עכשיו, עסק צריך להרוויח כסף.
למשוך מזכורת שאלה נוספת ככה בעיניים.
חייבים, חייבים למשוך מזכורת.
אתה חושב שחייבים?
אי אפשר למשוך ולהרבב בין הבית לעסק?
לא רק שאני אומר לך, אני, כמו שאמרתי לפני כן, אני מאמין בכלכלה התנהגות יותר מריאלית, ולכן, גם אם טכנית אפשר לעשות אקסלים ולוודא עם כל פעם רווח, אנחנו ניפול שם. ולכן, הפרדת חשבונות בנק, משיכת מזכורת, גם אם היא לא בתלוש, אלא סכום קבוע שאני מושך כל חודש.
אתה חושב שגם גם בעד הפסד? זאת אומרת שהעסק עוד מפסיד למשוך רווח, למשוך מזכורת? כי שוב, אני מבחינת מלווה משפחה אגיד כן. כי בסוף המשפחה צריכה להתקיים, אבל אני שואל אותך מבחינת עסקים.
אם אתה יכול למשוך פחות ולהגדיר את זה כהלוואת בעלים חזרה לעסק, רק בשביל שתוודא שאתה נמצא ברווחיות מצוין, כי בסופו של דבר, אם תקח בגלל זה אשראי, ואתה יכול להגיע פה לעלויות נוספות שהן סתם מיותרות. אבל כן בראש לנסות להגיע למצב שאתה מבין שזה חריג ואתה רוצה להרוויח הרבה יותר כסף ולא להישאר במצב הזה ולא להגיע למצב נוחות שבו תמשיך את הסיטואציה וזה לא יגרום לך לייצר יותר הכנסה.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מגיעים, כמו שאמרת מקודם, הרבה משפחות שאומרות, אני רוצה להקים עסק. אני אומר תמיד, בוא נתחיל בנתינת שירות ומשם אנחנו נתקדם לעסקים הבאים. זאת אומרת, כי כמו שמדברנו קודם, נתינת שירות בסוף זה פחות סיכון. אני רוצה לראות איך בעל עסק מתפקד בתור נתינת שירות שאין לו הרבה מה להפסיד, והיה ויש לו את ה-DNA של בעל עסק, כמו שאמרת מקודם, שהוא מבין בזה ובזה ובזה, שתחיל לחשוב על לקנות מלאי, למכור מלאי וכאלה דברים. בוא ניתן לך דוגמה, נניח התקנת דלתות. אפשר להקים מיד אולם תצוגה ולהסיק מוכרת, נציגה וכו' וכו' וכו'. אפשר להתחיל פשוט עם קטלוג מודפס שבו אתה בא ואתה מראה לבן
שאתה
אדם.
שאתה מתווך בעצם.
לא, לא, לא. אני המתקין, אני המתקין בעצמי. זה בדיוק מה שאני מסביר. אני רוצה להיות המתקין
אבל
בעצמי.
אבל אתה לא מחזיק מפעל ואתה לא מחזיק...
אני לא מחזיק מפעל, לא מחזיק תצוגה, לא מחזיק מחסן. אתה מזמין ממני, אני מזמין מהמפעל של, שמוכר לי. ואז, תוך שנה, שנתיים, בנית את העסק, יש לי שם, יש לי מחזור כספים, מחזור לקוחות וכו'. אני אומר, עכשיו תבנה את אולם תצוגה.
זה מאוד יפה. בעסק שאתה יכול ללך בין הטיפות. מה קורה אם אתה רוצה לפתוח חנות נעליים?
תתחיל ממחירה בבית. אני באמת אומר את זה.
אז התשובה, אין לי תשובה מדויקת בשבילך.
אגב,
כי זה מאוד...
ברוך, אבל אני לא אומר את זה תמיד.
אגב, אפרופו זה, אנחנו חוזרים לניהול סיכונים. אנשים שמנהלים עסק בבית לא יודעים שכל תכולת העסק לא מבוטחת. ולפעמים זה סיכונים מטורפים. כך למשל פענית, תחשוב כמה שווה תכולה של פעניות.
אגב, יש גם פעניות שנמצאות בסחירות של עסק, וגם שם הוא לא מבוטח.
כן, שתבין שסיכוני אש זה אחד הסיכונים הכי נפוצים פה בארץ.
נכון.
ואש במקום של פעות.
זה הפסד של הרבה.
זה חצי מיליון שקל בפוקס, אתה לא יכול לחבות האש, אין, כלום, השער הולך תוך שנייה וחצי.
נכון. בסדר, אבל אתה עכשיו, אתה כל הזמן, הרבה הולך לעולם הביטוחים וזה יפה, אבל זה ביטוח ניהול סיכונים, אבל
לא. לא, כי הציבור החרדי הוא ציבור שהוא...
מזלזל בדברים האלה.
מזלזל בדברים האלה.
אני לא חושב שהוא מזלזל, אני חושב שיש לו חוסר מודעות משווע. זה לא מגיע ממקום של זלזול, זה מגיע מפשוט חוסר השכלה.
לא, הוא אומר לי זה לא יקרה. הוא אומר לי זה לא יקרה.
הרבה אנשים לא מודעים אפילו שצריך ושיש כזה...
אני חושב שזה קשור לאמונה. זה קשור לאמונה. השם יעזור, השם יעזור. השם יעזור.
זה גם וגם וגם.
נכון.
אוקיי, בסופו של דבר אין שום דבר שהוא רק. כמעט תמיד זה גם הרגלים, כי אנחנו הגענו מתרבות שהיא לא עסקית. אנחנו בסופו של דבר נמצאים במצב שהיום מגזר החרדי צומח מבחינה עסקית משמעותית, כשההורים שלנו, שהרבה מאיתנו, לא היו בעלי עסקים.
אני חושב שבדור הקודם הם הרוויחו עוד הרבה מאיתנו. כשהיום בעל עסק פותח היום, בהשוואה להורים, תתקן אותי אם אני טועה, אני לדעתי, אז הם הרוויחו...
לא, אני לא מסכים איתך, מהסיבה הפשוטה, הכמות כסף ושפע שיש היום הרבה...
זה הרבה יותר, נכון, אתה צודק. אתה צודק.
העסקים פעם היו מאוד מאוד פשוטים, שים לב שגם המקולות היו מאוד פשוטות, היום זה הופך להיות יותר מיתוגי.
יוקרתי.
עכשיו, אין ספק שאתה גם יכול להפסיד יותר כסף. המשחק הוא יותר אגרסיבי, התחרות יותר שוחקת. היום, פעם היית חנות צדקית, היית קונים לך. היום סיני מאליקספרס מתחרה בך.
אחד משמעית.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים גם בעולם משוגע.
אתה יודע שלשוור שלי ולסבא שלי יש חנות שעונים ותכשיטים.
כן.
אני עושה למשפחה של שעונים ותכשיטים. ואני אומר לך פערים, מה שסבא שלי הרוויח, ומה שהם מרוויחים בגלל מה שאתה אמרת, כל האלי אקספרס, פתאום הפך ענק הסיני למתחרה של מי?
נכון.
של איזה חרדי באשדוד.
בדיוק.
אי אפשר לעמוד מול זה.
לגמרי. ואם אתה לא יודע להתאים את עצמך, אתה תיבלה מאוד מהר.
מה הטיפ לבעל עסק שבשביל שאלי אקספרס לא יאכל אותו?
אז יש כמה טיפים. א' כל, בלי קשר תמיד, בעולם העסקים, אתה חייב כל הזמן להיות בצמיחה. מי שנמצא במצב שהוא רק משמר, בהכרח יום אחד הוא ייעלם. בהכרח. אין את הפריבילגיה הזאת לדרוך במקום. לא משנה כמה אתה טוב.
מה הכוונה? דוח מקום זה הכל הסיסמאות, אני מסתכל שנייה פרקטי.
אתה
יש לי חנות מקולת, מה אתה מתכוון להגיד שאני אעשה?
אתה צריך להשקיע זמן על פיתוח העסק.
או, זה כבר איזה, תקח כל יום שעה ביום, בוא נפרוט את זה.
לפחות 20% מהזמן שלך צריך להיות על פיתוח העסק.
ולא בניהול שלו.
ולא בניהול שלו.
יפה,
נכון.
יפה.
עכשיו, יש כאלה שאפילו יקחו יותר, אני אומר מינימום, שזה המון 20, זה יום אחד בשבוע, או שעתיים ביום, או שעה ביום.
אז בא בעל העסק, אני לא יכול. אין לי זמן.
אם אתה לא יכול, בהכרח יש לך בעיית ניהול.
יפה.
כי אין שום...
אוקיי, הטיפ השני.
לגבי מה?
אמרת כמה טיפים של איך אנחנו מוודאים שאליקספרס לא אוכל אותו.
עכשיו, זה, טיפ השני זה להבין שיש את השוק השני ויש את השוק הישראלי. השוק הישראלי עדיין חי ובועט. תבין איזה ערך ואיזה צורך אתה מספק. איזה קהל יד ולמי אתה מייעד את זה. כי בסופו של דבר, יש את האנשים שא' כל לא מסוגל, לא הזמינו מעולם מאליקספרס.
זה בעצם אומר, תביא ערך מוסף ובידול.
חד משמעית. ככל שהעולם הופך להיות יותר תחרותי, הערך והמוסף והבידול הופך להיות קריטי כמה...
כמו למשל, אני אתן דוגמה, שירות ואחריות. באליקספרס אתה לא מקבל, או שכן מקבל, ואני יכול לתת את זה בנותן שירות ישראלי הרבה יותר.
עכשיו, הדבר השלישי, הדבר השלישי והוא הכי חשוב בעיניי, אל תתבחין. מה זה אומר? אני רואה הרבה אנשים מתחילים לספר, מה הסינים אוכלים אותי, עולם קשה. עצם זה שאתה עושה את זה, אתה מכבד את העסק שלך.
למה?
כי אתה משיל אחריות. אתה בעצם מאשים מישהו אחר בסיטואציה. אתה חייב להבין שלא משנה מה קורה, רק אתה קובע את העובדות וקובע איך לפעול. אנחנו עושים השתדלות, הקדוש ברוך הוא קובע מה יקרה בשטח, אבל השתדלות אנחנו יכולים לעשות.
מה האתגר המרכזי ביותר שאתה נתקל בו בבעלי העסקים? במגזר שלנו.
על החוסר יכולת לשלם לנו נותני מקצוע שטובים.
תסביר.
כשאני הגעתי בבית, אני מגיע מבית עני. אבא שלי חושב, אמא שלי קרת בית. בית חרדי קלאסי. אחד הדברים שיענקתי בבית, זה לראות איך אני מוציא כמה שפחות כסף.
לצמצם, לחסוך.
לצמצם, לחסוך, לדאוג לא להוציא כסף. עכשיו, למה? כי בבית, כל שקל שאני מוציא, זה גורע לי מה... ממה שיש לי לשחק.
ואין הרבה במה לשחק.
אבל מצד שני, פעם היו חוסכים. הרבה אנשים הם לא חוסכים. מה אומרים תמיד? חיסכון והשקעות מגיע לפני ההוצאות. בעסק, כשאני מוציא כסף, בדרך כלל, כשאני מוציא בצורה חכמה ונכונה, זה השקעה. כי אני בעצם רוצה לעשות שיווק, אני רוצה לקחת אנשי מקצוע והכל. וכבעל עסק, שהמטרה שלו לייצר כסף ולמכור כסף, אני חייב לדעת גם להביא את האנשים שיתמכו בי ויעזרו לי לעשות מה שנכון. עכשיו, איפה הגבול של אם אני יכול לעשות את זה לבד, למה שאני אביא איש מקצוע? כי בסוף, תמיד יש את השאלה הזאת ששנייה, רגע, כמה לשלם ואיך לשלם?
אז מה שאתה מתכוון להגיד שאנשים מנסים לעשות את זה לבד, לא לקחת גם... איש מקצוע?
או כן, או שהם לוקחים אנשי מקצוע זולים, או שהם לא עושים בכלל. עכשיו, מצד שני, ראיתי גם אנשים שהוציאו יותר מדי כסף, והוציאו יותר מדי על שיווק, ויותר מדי על המון המון דברים, ובסוף, איך אומרים, מצאו את עצמם עם חובות עתק, כי הם לא ידעו אפילו למצוא את האיזון.
אבל זו אוריינטציה עסקית, זאת אומרת, זה בדיוק כמו שאני התחלתי איתו גם. כשמגיע אברך, תסתכל שנייה באמת לתוך עצמך במראה, ותראה אם יש לך את הכישורים לזה. אם אפשר לעבוד עליך בתחום הפרסום, אנחנו בבעיה.
רק שנייה. מה הכישורים שאנחנו צריכים בשביל שאנחנו נהיה? הפרופיל של מישהו שמתאים לו לפתוח עסק.
הוא יגיד שלך פרופיל כזה, שזה מאוד...
לא, אני איתך משהו. דבר ראשון, מי שמאוד אוהב שגרה, מאוד אוהב מערכות מסודרות, אוהב שדברים ברורים לו, והוא לא אוהב שדברים מתחילים להזיז לו דברים, והוא יוצא מנוחות והוא מאבד את זה, כנראה שזה לא עולם העסקים פחות מתאים לו. כי עולם העסקים זה עולם עם המון תזזיות, המון שינויים, המון יכולת קבלת החלטות, המון...
דינמיקה.
דינמיקה, אלא אם כן... הוא מטפל, ויש לו שם בחוץ, וכבר יש לו כבר את הקביעות שלו, והוא לא צריך שום שיווק, כי כבר לכל אחד מגיעים לבד, אז הכל בסדר. זה גם תלוי באופי העסק. כי עסק זה גם כן מישהו שותן שירות, זה מישהו שהוא בעצם יכול להיות יועץ רגשי, או מחנך, או לא משנה, זה גם, הוא גם בהגדרה של עסק, אם זה מוגדר תחת הרשויות כחשבונית. בסדר? כעסק. אז זה למצוא את האיזון ביניהם. אני כן חושב שיש הרבה אנשים שכן יכלו להיות בעלי עסקים, למרות שהם חושבים שהם לא יכולים. ומדברים על עולם העסקים כעולם מאוד מסוכן, ועולם מאוד אכזרי, ועולם מאוד מאוד מפחיד, ובפועל...
זה... איך אותם אנשים יכולים לזהות שהם מתאים אליהם לפתוח עסק?
יודע מה? אני רוצה לזרוק לך אמירה פה מאוד 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 מאתגרת מבחינת הבנה. תשאל כמעט כל בעל עסק שהוא ותיק בתחום שלו, על סמך מה שאתה יודע היום, כמה מורכב התחום שלך, כמה קשה התחום שלך, כמה אתגרים היית צריך לצלוח, האם היית פותח את העסק מלכתחילה, כן או לא?
הרוב יגידו לא כמו להתבחין.
הרוב יגידו לא, כי הם באמת לא ידעו מה זה דורש.
אתה ולפעם... חושב שבגלל זה או שבאמת מאמינים, שבגלל מה שהם עברו, אם הם היום יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, הם אומרים, עזוב, עזוב, בוא נחפש בכל דבר. אפרופו הדשא של השני
ירוק יותר. אבל מצד שני, בזכות זה, הם הגיעו לאן שהם היום, והיום העסק כן מצליח.
זה משהו שאומר, לא חושב שמה.
זאת אומרת, שלפעמים הנאיביות משרתת אותנו. כאילו, בסופו של דבר, כן לפעמים.
החלום, החלום.
זאת אומרת, כמעט תמיד הדברים הטובים שעשינו בחיים, לא באמת התכוונו למה שזה עשה. עכשיו, יש פה אתגר מסוים שהוא מחשבתי גם כן, ולכן אני אומר, תפעל... על סמך היכולות שלך. זה כמו שאנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, אם היית משקיע ביטקוין לפני 15 שנה, היית היום מיליונר.
תודה רבה.
ואני אומר, זאת חוכמה לאחר מעשה. חוכמה לאחר מעשה מבחינתי היא בטלה ומבוטלת. אני שואל אותו, על סמך הנתונים אז, נניח שקנית ביטקוין ומחרת, האם אז שמחרת זה הייתה החלטה נכונה? אל תתבחין על החלטה הזאת, כי זה כל כך מטופש להתבחין על החלטה, כי על סמך הנתונים שהיו לך אז, קיבלת את החלטה הכי נכונה והכי טובה עבורך. אנחנו מקבלים החלטות על סמך הנתונים שיש לנו עכשיו. ועל סמך הנתונים שיש לך עכשיו אתה מקבל החלטות, ולכן תשאל את עצמך, על סמך מה שאני יודע היום, על סמך מה שאני מכיר היום, על סמך מה שהתייעצתי היום, תתייעצו, על סמך מה שהתייעצתי היום, אומרים לי שזה הגיוני וטוב, אני הולך על זה. זה נראה לי הגיוני וטוב, יכול להיות שבסוף אני אגיד לעצמי, וואו, זה כל כך מורכב, כל כך זה, הכל בסדר. ככה זה כל דבר בחיים. אתה יודעת שהתחתנת עם מה אתה הולך להתמודד? אתה יודעת שאתה מה זה חינוך? אתה יודעת מה זה... לא, ואף אחד לא אומר לך לא התחתן בגלל זה. זה חלק, דווקא הנאיביות...
אבל כן אומרים לך, תתחתן ולך...
ותברר, ותלמד. אבל הנאיביות משרתת
אותנו. תתייעץ.
הנאיביות משרתת אותנו שם. ולטובה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בנו את הנאיביות.
רק לא להיות מדי נאיבי. בעולם העסקים זה...
זמננו קצר ואנחנו חייבים לסיים. אני רוצה שהצופים והמאזינים יצאו עם משהו פרקטי ביד. איזה סל כלים אתה יכול לתת למישהו ששוקל לפתוח עסק, או מישהו שהוא כבר בעל עסק, כדי שהוא יצליח?
אוקיי, אז בוא, אני אביא לך, אני אשתדל ממש לתמצת את הליבה של הליבה, בסדר? לעולם העסקים יש שלושה צלעות מרכזיות. יש יותר צלעות, אבל שלוש ממש ממש מרכזיות. שזה מוצר, ניהול ושיווק. שבסופו של דבר, אני חייב לדעת את שלושתם בשביל שהעסק יתפקד. זה אומר שאני יוצר מוצר, אני צריך להבין שהמוצר הזה יודע לספק ערך אמיתי, שהמוצר הזה באמת שווה כלכלית מבחינה עסקית, כי יש לו את ה... הוא שווה, הוא כלכלי, יש לי תוכנית עסקית שהיא הגיונית, שהיא עוברת מדף, ושהיא מצליחה להוכיח את עצמה, ושהיא עושה שכל. בנוסף, אני צריך לדעת לעשות שיווק. הרבה אנשים לא מבינים מה זה שיווק, והם אומרים, אסור שיווק, ושיווק זה מסוכן, ולא משנה מה, וכל מיני סיפורים. עסק בלי שיווק הוא עסק נכה. עסק חייב לדעת גם לעשות שיווק לעצמו, כי בלי שיווק אין, אפשר לבנות עסק בלי שיווק, אבל זה עסק שלא ממש את הפוטנציאל שלו. כי אם הוא כל כך טוב, והוא מביא מפה לאוזן לקוחות, בהכרח אפשר לעשות הרבה יותר. והחלק השלישי זה ניהול, זה לקבל החלטות, לדאוג, לוודא שדברים יורדים לביצוע, לוודא שדברים מתנהלים כמו שצריך, ולוודא שדברים באמת בפועל, לא רק מה שאני חושב, אלא גם מה שקורה בשטח.
אני יכול לתת טיפ אחרון?
בבקשה.
אני אשמח ניסיון קצר. היה לי חבר, אני לא אגיד במה הוא התעסק, הוא רצה לפתוח עסק. אמרתי לו, תקשיב, כמו מה שאחד אמרת, אחד הצלות המרכזיות זה המוצר. אני חושב שהכרת המוצר, הוא הדבר כמעט הכי, לא הכי חשוב, אבל מאוד 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 חשוב. אנחנו רואים מהצד, למשל, מישהו שעושה חייל. ואנחנו חושבים, תקשיב, הוא מוכר את הדבר הזה, עושים מזה ים כסף. אמרתי לו, תקשיב, לך תעבוד באותו חברה, לך תעבוד חצי שנה בתוך חברה, תלמד את הטוב ואת הרע, איפה מפסידים ואיפה מרוויחים, ואז תפתח עסק.
אגב, אמרת את זה לפני כן על עסק, אני כל כך רציתי להגיד לך את זה, ועכשיו הרמת לי להנחתה.
אוקיי.
אם אתה באמת רוצה לפתוח עסק בתחום מסוים, שאתה באמת מאמין בו, תעבוד בו חצי שנה.
בדיוק. הוא לא הקשיב לי, הוא הלך, הוא הקשיב לחלקי, הוא הלך שבועיים. שבועיים, ואז מאחרי שבועיים הבנתי הכל, וזה... הוא סגר בסוף את העסק עם 100,000 שקל הפסד. אמרתי לו, אמרתי לך, התחננתי לך, אתה חייב ללמוד את הבעיות שמה של התחום, כי בכל תחום יש... את הטוב ואת הרע. אתה חייב ללמוד את זה, תלמד את זה לכל פחות על בשר של מישהו אחר. אני חושב שאם זה נסיים ואם זה ניקח ועוד הדברים שאתה אמרת פה, כל אחד, כל בעל עסק יוכל לקחת מפה טיפים ועצות וליישם אותם ויצליח בעזרת השם.
בעזרת השם, תודה רבה.
תודה רבה, פסח פרקוף.
תודה לכם.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.